שלום אילנה רוגל.
שלום טל.
נעים מאוד, אני ממש מתרגשת, ואני מרגישה שזו זכות גדולה להתארח ובעצם לראיין אותך היום בפודקאסט, בנושא שקרוב מאוד לליבי. אני אציג אותך קודם, אילנה רוגל, נטורופתית, מומחית בתזונה, מחברת סדרת האנציקלופדיות על רוח וחומר. מייסדת מרכז מגדלור, בו היא מנחה קורסים במטאפיזיקה רגשית. אני ממש מתרגשת, אז בסדר.
הכל בסדר.
כן, ואני אגדיר אותך בעיניי, את אישה שמקדימה את דורה. או שהדור מאחר להבין את מה שאת כבר יודעת, ומלמדת בקורסים שלך, במרכז המגדלור, שאת האחרון בהם אני סיימתי.
קורס 49 היית, נכון?
נכון, כן.
מדהים.
ובעקבות ההשתתפות בקורס הזה, באמת נפתח לי צוהר לעולם ולשפה שלא הכרתי לפני, והתכנים של הקורס מהדהדים בי, ואני רואה דברים היום בדרך אחרת. אז אני אציג את עצמי רגע.
נכון.
שמי טל בנסמן, אני יזמת חברתית. אני עוסקת בקידום תעסוקה והכשרה של צעירים על הספקטרום האוטיסטי, ושילוב שלהם בעולם התעסוקה. הקמתי את החיות של דודו, שהוא מפעל חיי. זה מפעל לייצור מתנות, לא מקרי כנראה, וכל העובדים שלי הם צעירים על הספקטרום. בחצי הומור אני מציגה את עצמי כאימא לשני ילדים עם צרכים מיוחדים וילדה עם צרכות מיוחדות. אז אני אימא לידו בן 27, שהוא על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד בינוני. ילד עם קסם מיוחד. גיא בן 21, הוא על הספקטרום בתפקוד גבוה, הוא חייל בצהל. ודנה בת 19 וחצי, הבת הרגילה, היא ממש לא רגילה, והיא גם חיילת. ואני רוצה להביא היום לקדמת הבמה את נושא האוטיזם, דרך הסיפור האישי שלי, ולשמוע ממך את גישתך והשקפתך לנושא. ואני גם אציין שהשבוע ציינו את יום האוטיזם הבינלאומי, יום המודעות לאוטיזם בשני לאפריל, זה יום שהאום הכריז עליו. ואנחנו כולנו מתחילים להיות יותר ויותר מודעים לנושא הזה. אז לפני 27 שנה, כשהייתי בת 27, נולד בני הבכור עידו. אני זוכרת את הרגע שבו חזרנו מבית היולדות לחדר הקטן בקיבוץ. זה היה יום הולדתי ה-27.
וואו.
הסתכלתי במתנה שקיבלתי, מין רגע טהור כזה בין אמא לבנה הבכור, רגע שבו אני מתבוננת בו ומאחלת לו את כל מה שהורה חולם ורוצה עבור הילד שלו. עידו היה מיוחד בדרכו. זיהה מספרים מגיל שנתיים, אהב ספרים וידע את כולם בעל פה, למרות שלמיטב ידיעתי עדיין לא ידע לקרוא. אני הייתי בטוחה שיש לי ילד גאון. כאימא צעירה וחסרת ניסיון, לא זיהיתי שלידו אין שפה תקשורתית, שהספרים הם הבועה שמגינה עליו מהעולם, ושתהליך ההתפתחות שלו איננו נורמטיבי. אולי הייתי בהכחשה ולא רציתי לראות, אני לא יודעת. אבל לקראת גיל שנתיים בהצעת מנהלת הגן, הסכמנו ללכת למכון להתפתחות הילד, וכעבור כמה זמן התקבל האבחון, עידו על הספקטרום האוטיסטי. זה היה לפני 25 שנה. לא הכרתי ולא ידעתי הרבה על הנושא. בהתחלה נכנסתי לתקופה של חושך, קורבנות. כל החולמות נעלמו בבת אחת והפחד השתלט עליי. ואני אמשיך את הסיפור שלי אחר כך, או שאפשר יהיה גם לשמוע אותו בקישורים שיהיו כאן למטה. ואני רוצה לשאול אותך. אחד הדברים החזקים ביותר עבורי שאמרת בקורס הוא שהנשמה איננה אוטיסטית.
נכון.
היה לי בום שאמרת את זה. היא בוחרת להיוולד בגוף עם אוטיזם, והיא בוחרת את הביצית והזרע, בוחרת את ההורים ואת בני המשפחה.
נכון.
בהיבט של ילד אוטיסט שמגיע לעולם, מהו השיעור הנשמתי שלו ושל בני משפחתו? והאם לכל הנשמות שבחרו להיוולד בגוף עם אוטיזם, יש חוזה נשמתי משותף?
בוא נתחיל. כדבר ראשון, אני מבקשת להזכיר לכולם מה פירוש המונח על הרצף. על הרצף, כשמדובר קודם כל ברצף ספקטרום גלוי, אנחנו מדברים על סדרת אורכי גל ותדירויות של קרינה אלקטרומגנטית, או אנחנו מגדירים את זה באמצעות צבעי הקשת, מאדום, כתום, צהוב, ירוק, ציאן, טורקיז כזה, וכחול אלקטרי, בוהק וסגול. כלומר, מנגנון שלמעשה נוצר עקב התפצלות של אור לבן שעובר דרך מנסרה או פריזמה ומתפצל לתדרים אנרגטיים שמתבטאים בצבע, בחומר בצבע. אדום עד סגול. זה ספקטרום, ספקטרום הגלוי. כשמדובר בספקטרום שאיננו גלוי ושאיננו מוכר, מדובר על ספקטרום בתדרי כבידה, בקרינת כבידה, שמתפצל מגלי כבידה שראשיתם סימטרים לחלוטין, אבל גלי כבידה מייצגים מצבי רוח, סוגי תחושה, סוגי הרגשה, לכן יש שוני בין כל מבנה שמרגיש וחושב או חושב ומרגיש, כלומר תוך כדי מחשבה רגשית או הרגשת מחשבה, או אם ניתן לומר תוך כדי הדרך, נוצרים גלים או תדרים בעלי סוגי משיכה וזכורי דחיקה, בעלי סקלות ותדרים שאני קוראת להם תדרים פעימתיים, בהתאם למצבי רוח ספקטרליים. כלומר, כל פרשנות, כל תוכן תגובתי בחומר, הוויה שונה, מציאות שונה במסגרת פרשנות של מציאות, מגדיר סוג של תדרים אנרגטיים שאינם גלויים במכשור ארצי, על גלי כבידה, לא מתייחסים לכבידה במודל הסטנדרטי, כי הם כל כך עדינים, הם לא גלויים, שאומרים, אין להם כוח שיש להתייחס אליו, אבל למעשה כל הקוסמוס הוא נשען על תדרי כבידה, והאלקטרומגנטיות, אני מגדירה את זה כחלק שמגדיר את החומר באמצעות כתבים. אבל אם אני אסתכל על 360 מעלות, הרצף הספקטרלי ברמה הנוכחת כשאנחנו רואים בעיניים, מגדיר 39 מעלות מתוך 360. לעומת גלי כבידה המייצגים מצבי רוח, סוגי משיכה ודחיקה, שמיוצגים באמצעות 360 מעלות, מנעד מלא, מעגל מלא, בהתאם לתנודות של עמק גבע, או אלמנטים אינטואיטיביים בין מה שאנחנו קוראים גאות ושפל, שבל וגאות, ואלה לא עובדים ברצף לינארי. לא מדובר ב-1, 2, 3, לא מדובר בסדר מתמטי כמו שאנחנו מכירים. אלה תדרים מדלגים. כל אחד מאיתנו מודע למצבי רוח מתחלפים, רגע ככה, רגע ככה. על פי ההרגשה באותו רגע, יישק דבר, כלומר, למעשה, מהותנו שבא לידי ביטוי בחומר, זה סוגי הרגשה, סוגי מצבי רוח, במלוא מובן המילה, שלמעשה יוצרים תהודות שונות, בהתאם לתחושת הרגשה, כלומר, מדובר על ספקטרום שונה ואחר, שלמעשה מושתת על מצבי רוח. אנחנו יודעים את המונחים, מצב רוח כבד, מצב רוח קל, וגם כשאנחנו מדברים על הספקטרום, אנחנו מדברים על אלמנטים רפיטטיביים, חוזרניים.
נכון.
ובהתאם תגובות שונות, תכף אני אסביר, יש לנו כאלה שאנחנו נגדיר להם פתיל קצר, פתיל מושה, מדלג, דחף, פחד ועוד ועוד ועוד. מאחר ומדובר בתדרי כבידה, בעלי מבנה מדלג, הוא לא לינארי, הוא לא ריצוף לינארי, אין לו רצף ברמה ברורה, ולכן אלמנטים כמו רגישות, כמו רוקשות, כמו התרגשות, הם שונים לגמרי בין כל מבנה ומבנה, סקאלה משתנה, ולכן הרבה מאוד מבין האוטיסטים שנפגשים עם תחושה פנימית, יוצרים סוגי רפיטטיביות, כלומר סוגי ביטוי שחוזרים על עצמם, כי בעבורם זה הרצף המוכר. כלומר, נכון. בתוך הלא ידוע, בתוך הכאוטיות הלא ברורה, כשאין אפיק רגשי ברור, זה הצלה בשבילם, ביטוי קבוע, תנועה מסוימת, קול מסוים, או כל הבאה
בתלום.
שאנחנו אומרים זה יוצא דופן, אבל חריג, אבל מבחינתם זה הקבוע. כלומר, במבנה שיוצר
חזרתיות.
בדיוק, באמצעות החזרתיות, הם מגדירים תוכן מוכר קבוע בתוך עצמם, משום שהמבנה המדלג מושפע מהסביבה, מהמקום המוכר, הלא מוכר. כלומר, אני מדברת על תוכן שככל שהם מחוץ לגן, אני אומרת אפיגני, לא אפיגנטי. זה לא מההורים. זה אפיגני מעצמם, מחוץ כלפי עצמם, או אינטרגני, פנימי. פנימי כלפי עצמם. זה לא העברה חיצונית. זה התוכן הפנימי, כלומר בשבילם, הרפיטטיביות, זה הקבוע.
אני רק אציין שזה בדרך כלל או אקולליה, שזה דיבור חזרתי.
נכון.
זה הצמדות ללוח זמנים מסוים, שדברים חייבים נכון. לקרות בשעה מסוימת.
נכון.
סדר יום מאוד מאוד נוקשה.
את מבינה כי זה הקבוע?
כן.
בתוך האי סדר.
בוודאי שאני מבינה, כי אם זה לא קורה, ואם אז הילד מתחרפן.
נכון. כי זה הקבוע בשבילו.
כן.
התוכן שהוא מוכר לו, בין אם בביטוי, בין אם בתנועה, זה המוכר לו, בין אם בזמן, הוא יוצר את התוכן שמוכר לו.
ודרך אגב, בקורס את הרבה פעמים מדברת על אנשים רגילים, so called, הנוירוטיפיקלים, ואת אומרת שמי שנצמד לחזרתיות ולתוכן וממחזר וממחזר, אז בעצם זה
מנוון,
מקומות...
מתנווה.
ופה זה הפוך.
פה זה הפוך.
מדהים. אז זה... הנשמה יודעת את זה, אני כבר נרגעת.
בטח. כי זה...
כי אחת השאלות, כל הזמן שאלתי את עצמי, רגע, אבל הבן שלך הוא כל הזמן, הוא חזרתי, והוא נצמד.
זה הקבוע והוא... בשבילו, בגלל שהרוח שלו מטיילת, מתיירת במחוזות פנימיים אחרים, אז הוא צריך משהו כלפי עצמו שיגדיר איזשהו קבוע. אז זה החזרתיות.
אז אני רוצה רגע לחזור לנושא של החוזה הנשמתי. כי באמת, אני מנסה להבין, אם יש כל כך הרבה...
סוגים. אין דבר, אין אחד...
הם אחד לא דומה לשני, אבל יש כל כך הרבה שכיחות שהולכת וגדלה.
נכון.
מה הם באים ללמד אותנו? מה אנחנו צריכים ללמוד? מה השיעור פה?
מה השיעור? אז קודם כל, אני רוצה באמת להרחיב, כי זו הזדמנות פז, גם היום הרביעי לרביעי, שזה גם שבוע, וגם שבוע האוטיזם, וגם... אז קודם כל, באמת, בוא נרחיב דעת. סמל האוטיזם, אם את יודעת, זה סוג של...
פאזל.
סוג של שמיניה כזאת.
כן.
מבנה של אין סוף. שמיניה שוכבת, אופקית. בית ספר זהוב. בית ספר זהב, כאילו, שמייצג את יסוד 79 הזהב. השמיניה הזאת מייצגת, את למדת במגדלו, את התחום של גלי כבידה. של מצבי רוח, דיברנו על זה. אז עכשיו אני משתפת את כל המאזינים מאזינות, שהשמיניה שוכבת על האופק, זה כבידה, כי שמיניה עומדת, זה תוכן אלקטרומגנטי. זה כל הכבידה, זה כל המצבי רוח, זה כל ההיבט שאנחנו קוראים לו אקספוננציאלי מעריכי. למדנו את הקורונה, באמצעות משק כנפי פרפר, התחיל בסין, והעולם נדבק בין רגע. זה תוכן שאנחנו מכנים אותו מעריכי, בין מזרח למערב, שיש לו הכפלה, עובד או בהכפלה או בחילוק. הוא לא עובד באחד ועוד אחד. הוא לא יוצר בסדר ליניארי. לכן, זה אמרנו כלפי, ראינו איך המחלה מתפשטת, או איך המחלה מתכנסת, באמצעות תהודה מעריכית, מעגלית, שזה למעשה השמינייה, או הסמל, את יודעת, התודעה תמיד... קושרת קשרים אינטואיטיביים, וזה כל כך מדויק. קודם כל, למה זהב? בגלל שזהב בלטינית זה ארום. A-U-R-U-M. וזה מתחיל ככה באוטיזם. כי הזהב קודם כל מייצג בליטה, או קופץ החוצה. בכל ציור, שתשימי נקודת זהב, היא תקפוץ החוצה. היא לא מתמזגת עם שום צבע. היא מגדירה נקודה בדידה, המייצגת עיגון, הפרדה, אחרת, כלומר היא בולטת, כלומר תוכן בדיד. בפועל, אנחנו יכולים להגיד בדיד, גם השלכה על בידוד חברתי או בידוד תקשורתי, לצד מנגד, מיקוד יתר על תוכן ספציפי, כמו שאמרת, ידע לקרוא ספרים ומספרים, כלומר מיקוד הוא מיקוד אחר, כשהצומת לב היא לא החוצה, אלא
פנימה.
אותנטיות כלפי עצמם, תוכן כלפי פנים. לכן האוטיסטים, מה הם משרתים? קודם כל הם מייצגים תחושות ורגשות ללא תפאורה, ללא כסות, ללא עמדת פנים כלפי החברה. הם אינם רגישים למה יגידו עליהם, למה יחשבו עליהם, או אם יחשבו עליהם. כלומר, לא מעניין אותם, לא כרטיסי ביקור ולא היררכיה, מי עומד מולם, מה עומד מולם.
לא מותגים.
כלומר, לא, אין
לא
להם
חומר.
מותגים. כלומר, יש לנו במוח מה שנקרא נוירוני מראה. המראה היא לא כלפי חוץ. רוב בני אדם המראה, מי ואיך אני נראה כלפי חוץ וכולי. לא. הנוירוני מראה במרכאות מופנים במוחם כלפי עצמם, לא כלפי זולתם. ולכן זוהי תרומתם האדירה לחברה צבועה שאומרת בחוץ דבר אחד וחושבת וואו. אחרת. פיהם וליבם שווים, הם אינם עסוקים בריצוי לשם טובת הנאה אישית, אינם נאמנים כביכול לאחר ומנגד תוקפים אותו. הם אינם מרמים, הם אינם צבועים, תרתי משמע, צובעים בצבע הסתרה של מי הם ומה הם, תרתי משמע, בצבעים שמראים בחוץ ככה ובפנים, תוכן אחר לגמרי. תוכן, כמו שאנחנו קוראים לו בחומר, הם לא בטריקים ולא בשטיקים. פשוט בגלל זה עומדות בתור נשמות, להתנדב כלפי זרע וביצית, כדי להראות לאנושות שלמעשה מה שנראה להם בחוץ כחוזרני, הם השתקפות, מראה לאנושות חוזרנית שחוזרת על עצמה, מצטטת ציטוטים, מצטטת משפטים, מה מותר, מה לא מותר, מה נכון, מה לא נכון, מדקלמת שוב ושוב, אותו תוכן, אותה פרשנות, אלה המראה. האם את קולטת?
וואו, כן, זה פשוט מתחיל... אני מתחילה להיזכר בעצם במחשבות הראשונות שלי כלפי עידו, מה למדתי ממנו. אני חושבת שהדבר הראשון שלמדתי ממנו הוא שני דברים. אחד, הוא הפך אותי להיות בן אדם יותר טוב. אני הבנתי שהשונות שלו הפכה אותי לאדם עם יותר חמלה, לאנשים אחרים, לאנשים שונים ולאנשים בכלל. והדבר השני שתמיד ראיתי בו, הוא ילד עם שמחה טבעית מבפנים. הוא לא צריך שום... אהבה. הוא לא צריך שום דבר חיצוני כדי להיות מאושר ושמח. נכון. תמיד אני אומרת, זה לא מותגים, ולא דברים... הדברים הקטנים משמחים אותו. השגרה שלו משמחת אותו.
אני שואלת אותך, מי הרפיטטיבי? האם לא האנושות החוזרנית שמצטטת עוד פעם, והולכת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, את אותם פסוקים, את אותם מה מותר לך ומה אסור לך, ואת התוכן שאת צריכה, לא מה את רוצה. אם התוכן שאומר, את צריכה ככה, זה כבר חוזרני. מה זאת אומרת את צריכה ככה? יש לך לב, והלב שלך מרעיד נימים אחרים, והצגות אחרות, ושירים אחרים, ומשחק אחר, למה את צריכה לחזור על תוכן כדי לרצות את החברה? וואלה, יעמדו בתור. יעמדו בתור, אם שואלים עד מתי, עד שהאנושות תתעורר אל אמת פנימית. כמו שאנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך, כלומר, בלי תפאורה, בלי תפאורה לתחזק את עצמי באמצעות שקרים ומניפולציות. וואלה, כל אוטיסט תורם לחברה, בין אם ברמת תפקוד כזאת ובין ברמת תפקוד אחר, כי הוא המראה לאנושות חוזרנית, רפיטטיבית, מדור לדור, שאי אפשר יותר, פשוט אי אפשר יותר.
אני לא חושבת שאי פעם מישהו פירש,
לא פירש,
בצורה כזאת. זה,
נכון.
ואני, זה 27 שנות ניסיון, 25 שנות ניסיון באוטיזם.
חכי, אנחנו הולכות לפתוח עוד כמה ערוצים, כי אנחנו מדברים פה בשפה אחרת, שמקווה שהיא תתרום מאוד, בכלל, למדע שהזניח לגמרי את התדרי כבידה, לא מתייחס למצבי רוח, אלא מתייחס לתוצאה, על פי מסר. אני מאמין רק במה שאני רואה, אבל כל מה שנראה בפועל, במכשור, הוא היה בדיעבד, היה. הוא לא בהיה. ולכן אנחנו צריכים לפעול בצורה אחרת, שאם את מאמינה במשהו, את רואה אותו. אנחנו עובדים הפוך. כרגע האנושות, אני רואה, בסוג של עיוורון, בסוג של חרשות כלפי מציאות מחוץ לקופסה. באים אלה מחוץ לקופסה.
ומעוררים אותנו.
ומה זה מעוררים
אותנו? אז אני כנראה הייתי צריכה שתי סתירות כדי להתעורר. אז אני רוצה רגע להמשיך בסיפור.
כן, אוקיי.
אז תראי, לקח לנו 7 שנים עד שהחלטנו להביא ילד נוסף. וכשגיא בני השני נולד, עקבתי אחרי ההתפתחות שלו, שלמיטב הבנתי, אז נראתה לי תקינה, למי שוויתי אותו, לאח שלו, מה אני ידעתי. גרנו אז באנגליה, לא היה לי סביבה, לא בני דודים, לא אחים, לא חברים. גרנו די לבד, די מבודדים מהחברה הישראלית, מהאנשים. והרפרנס שלי זה עידו, וגיא להבנתי ילד רגיל, עד שבאתי לרשום אותו לגן, ואז ראיתי איך ילדים רגילים, so called נוירוטיפיקלים, זה משהו אחר לגמרי. ולמרות ששניהם על הספקטרום, הם ממש לא דומים אחד לשני. כל אחד זה אחר. משהו אחר לגמרי. גיא הוא בתפקוד מאוד מאוד גבוה. עם מוטיבציה ורצון מאוד גדול להצליח ולהיות כמו כולם, ועידו בדיוק הפוך, חסר מוטיבציה להיות כמו כולם, עם מוטיבציה גדולה מאוד להיות הוא עצמו. ואני פה מג'נגלת בין שני ילדים, ולא אומרת ג'ק רובינסון, והופ, דנה קפצה החוצה, בהפרש ממש קטן מגיא, כשהוא היה בן חצי שנה, נכנסתי להיריון איתה, ובאה ילדה אחרת ללמד אותי שיעור אחר כנראה. אז תוך כדי השנים אני פשוט צריכה לפתח שלושה מודלים של אימהות, כדי לתת לכל אחד את מה שהוא צריך. היו לי שנים של איסורי מצפון, תחושה שאני לא מצליחה לתת לכל ילד את מה שהוא צריך. חלוקת המשאבים, גם החומרית, גם הנפשית, הייתה לפעמים משפט שלמה. עשיתי החלטות לא פשוטות בחלוקה ביניהם. עד היום אני לא בטוחה ששלושתם בסביעות רצון ממה שהחלטתי לעשות, אבל אני מעריכה שעם הזמן יבינו אותי. ואני שואלת אותך בכל רם, לא הספיק על הנשמה שלי התפתחות ולמידה מול ילד אחד על הרצף, וכמוני יש עוד משפחות עם שני ילדים.
גם שלושה.
נכון, וזה גם תופעה שהולכת ותופסת נכון. מקום. אז מה האתגר הנשמתי של משפחה עם שתי ילדים, עם שני ילדים, עם שלושה, כמו שאת אומרת?
כן. בוא נתייחס לכמה אלמנטים. הרי החוזה בין הורים לנשמה שבא לחומר, הנשמות עתיקות ועתיקות כולן, החומר בין כך וכך, אבל לא הנשמה, הנשמה באה מאלמנט נצחי והחומר אבולוציוני בזמן, ולכן שתי נשמות בחרו בך, אני לא מכירה את בן זוגך,
ברמה גרושים, דרך
משותפת.
אגב.
מה?
גרושים.
אוקיי. ברמה שכל אחד מכם, גם את כלפיהם והם כלפייך, משמש מורה ותלמיד, תלמיד ומורה, כלומר כל אחד מפתח, מתפתח, ואנחנו בעידן שמבקש לסגור פערים בין המבנה הנשמתי, הגנום הנשמתי, לבין הגנום הפיזיקלי, ולכן אנחנו לוקחים היום משימות בעידן הזה, בעידן הדלי, שהרבה מעל ומעבר כדי לסגור את כל הפערים בפעם אחת. זה כאילו את עוברת כמה פעימות חיים, כל פעם עם כל אחד פעימה, ואני רוצה לומר לך משהו.
תהליך העצה קיבלתי.
תהליך העצה רציני. וקודם כל אני רוצה לומר לכל המאזינות והמאזינים, כדי שנשמה שמתכוונת להגדיר אוטיזם על כל רצף, רצף כבידה כלפי רצף אלקטרומגנטי, כרעיון, כי זה בא לי בידי ביטוי באמצעות נוירונים וכדומה. יש לנו 12 מודעויות ברמת, ניתן לומר, תודעות שונות, רמת ה-12 הגבוהה ביותר. כרגע בכדור הארץ, בגלל שאנחנו סוגרים פערים, יש מודעויות ב-5, ב-6, ב-7, וגם חלק פחות מ-5. אי אפשר לבחור אני מדברת בנורמה, במבנה הנורמטיבי, בפחות ממודעות 8. כלומר, כל מי שאת אומרת, הוא הורה לאוטיסט אוטיסטית, המודעות הוא מ-8 עד 12.
אילנה, אבל אני כן פוגשת הורים שהמסע הזה כבד עליהם.
נכון.
והרבה פעמים גם אומרים לי, דעת, אני מכירה את עצמי, אני לוקחת את עצמי כמובן מאליו לפעמים, אבל אומרים לי, לא כולם כמוך. לא כולם יכלו לקחת ולעשות לילד שלהם עסק.
זה המסע.
ולגדל 3 ילדים ככה, ולהביא את כל אחד מהם לפוטנציאל המקסימלי שלו, כמה שאנחנו יכולים היום לראות. אבל באמת, אני יכולה להגיד, ילד אחד התגייס לצהל, עורך מוזיקלי בגלגלץ, כי יש לו גאונות מוזיקלית. ילד אחד, כשפתחתי לו את העסק שמבוסס על הציורים שלו, התחיל לגלות, אני קורא לו ביצת הפתעה, עוד ועוד כישרונות שהוא שר, והוא ממחיז, והוא מספר סיפורים, והוא עושה מלא דברים. והבת הקטנה שלי, שהיה לה מאוד קשה לעמוד בין שני האחים שלה, ועם אימא שלה, ועם הורים גרושים, ועשתה את הדרך שלה, ועושה את הדרך שלה, ואני באמת גאה בילדה הזאת, כי היה לה חתיכת מסע על הכתפיים. אבל אני באמת גם רואה משפחות שהמסע הזה מאמלל אותם ואת הילד, וזה לא לכולם יש סיפור נכון. כמו שלי.
הסיפור מתחיל ומסתיים ברמת מודעות ותודעה, כי אם אנחנו, אם משפחות או בני אדם רואים את עצמם כקורבן, אין להם סיכוי.
אז בעצם
אני רוצה... זה הבחירה החופשית הרגשית.
להגיד להורים על הספקטרום שמקשיבים לנו, כי אני מניחה שקהל שמכיר אותי וישמע. אני תמיד אומרת, בכל ההרצאות, הפודקאסטים, ובכל פוסט שאני מעלה, הקורבנות הייתה אצלי, אני נפרדתי ממנה, כי היא לא שירתה אותי, והבנתי שאם אני רוצה עתיד טוב יותר...
קורבן לא יכול לעזור.
לילדים שלי, אני צריכה לעזור לעתיד הזה לקרות. וזה בדיוק מה שהתחבר לי פה בקורס שלך, הקורבנות...
נכון. עם קורבנות אי אפשר לזוז.
אי אפשר לזוז.
קורבנות מחשקת, וכמו חור שחור, כן. נפילה לבור, תביני. את גם דיברת קודם על שחש כמו משפט שלמה, שצריכה לבחור בין זה לזה. הילדים האלה, שהם נשמות עתיקות ועתיקות, בחרו בך. כלומר, את לא אמורה לפעול ברמה מושלמת, כי את אמורה לא לשפוט אותך במשפט שלמה, למי נתת, שמות... למי לא נתת, אלא ברמה של שלם משלים, ולהבין, אם את תהיה הכל בעבור ילדייך, איפה הם יוציאו את הכישורים כישרונות כלפי עצמם. את לא אמורה להיות הכל בעבור כל אחד מהם, את אמורה לתמוך בכישרונות, לתמוך בכישורים, לתמוך ברעיון שהם מיוחדים בדרכם. תשמעי, הם באו לפתח את האנושות, להעמיד לאנושות מראה. זה המתנדבים, בהידיעה. כי האנושות חייבת מתנדבים שהיא תסתכל בעצמה במראה. מי הוא האוטיסט בעצם? כלומר, התוכן שחוזר ומשחזר ומלמד שנה אחר שנה את אותו שיעור, את אותו פסוק, את אותה... די, נו, באמת די.
אז קודם כל אני רוצה שכאילו... להגיד לך תודה, כי אני באמת הבנתי באיזשהו שלב שאני לא יכולה להיות מושלמת. אני לא יכולה, אבל אני יכולה להיות מדהימה מספיק, גם בלי להיות מושלמת.
את לא, אוי ובוי להגיד מושלמת, כי מושלמת זה... במושלם, זה אי אפשר לזוז.
נכון.
המושלם הוא מת.
שלב הקורבנות, שאני מנסה לעשות את הכל כמו שצריך, ולקבל פידבקים מכל העולם שאני בסדר, אני אמא טובה, הוא שלב שתקע אותי.
נכון. אז בוא נגיד, בצורה ברורה, כל מי, אב, אם, לילד ילדה אוטיסט, אוטיסטית, התוכן שהם צריכים להגדיר אותו, הוא מודעות בין 8 ומעלה, לא 8 ומטה. זה שהם יכולים להישאר בבורות, בקורבנות, זה בחירה חופשית רגשית בכדור הארץ, אבל זה בחירה. זה בחירה שלהם, לכן נדרשת קודם כל הסכמה כמוך, לצאת לדרך ולגלות את העצמי בכל מיני סוגים שונים של כישורים וכישרונות. ואת אומרת, אני האם שעושה כמיטב יכולתי, אבל גם כל אחד מילדייך אחראי לעצמו, במסגרת שלו. וזה כל כך חשוב שאת תניחי גם לכל אחד להתפתח בדרכו, כי אם את תהיה הכל, מה יהיה כשתמשיכי הלאה?
זה השאלה הבאה שלי.
מה יהיה כשתמשיכי הלאה? אילנה... את חייבת ללמד אותם להגדיר עצמאות, עצמיות, רעיונית, פיזית, רגשית, כדי שיגיע היום ותמשיכי הלאה, שכל אחד יעמוד ברשות עצמו, וזה... זה התוכן, שאת לא יוצרת תלות שבלעדייך הם לא מסתדרים.
ופה הקושי הגדול, כי הרי הם ילדים תלותים, הם ילדים שאנחנו צריכים לתמוך בהם עד גיל מאוד מבוגר. ילד שלא עולה על אוטובוס, או ילד שלא יודע לשלם כסף, או לנהל חשבון בנק, או יודע לנהל, אבל הוא תמים מאוד, ואפשר בקלות לעקוץ אותו. זה מקומות שבהם אני כאימא, כל הזמן עדיין לא יכולה לשחרר, ואת אומרת לי, את צריכה לשחרר.
את חייבת לשחרר. את חייבת לשחרר במסגרת שיש איזה, בכל זאת, איזה מבנה שהוא...
לוקח במקומי את האחריות.
במקומך, וכאילו ללמד את הדברים הבסיסיים, מה גם... שאני אומרת לך, כמו שאנחנו מדברים, במרכאות או לא במרכאות, על מדינה שבאה ללמוד, על חברה שבאה ללמוד, באמצעות האוטיסטים, ולראות את המתנדבים האלה, החברה חייבת לתת פתרון בכל מיני אמצעים, לכל מיני סוגים שבחרו בתוכן כזה או כזה, והיא חייבת לתמוך. חייבת לתמוך מעתה ועד עולם. כלומר, התוכן הזה... עוזר לחברה, זה תורם לחברה. החברה אמורה לתת, להניח, לכל קבוצה, מישהו שידריך בנושא בנקאות, בנושא החומר, את יודעת, שכר דירה, כל הדברים האלה, וגם...
יחד עם זאת, המדינה, את יודעת, אם אנחנו מחכים עד שהיא תיתן לנו את כל הפתרונות, אנחנו הרי לא...
נכון.
לא יכולים לחכות יותר, ולכן, דרך אגב, היזמות שלי... זה במטרה לתת פתרון תעסוקתי והכשרה לחבר'ה על הספקטרום האוטיסטי. ואני רואה שהרבה יותר ויותר אנשים מתוך המסע האישי שלהם פותחים יזמויות שהמטרה שלהם לתמוך, במקרה שלנו זה אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אבל כל אחד בתחום אחר, בתחום שהוא.
נכון.
ואני תמיד קוראה לאנשים, החברה עושה את השינוי, אנחנו עושים את השינוי, והאדוות שלנו עושות את השינוי בחברה, וכל אחד מאיתנו לוקח אחריות לעשות את השינוי. נכון. ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו לסיום, כי אני יודעת, כי תכף נצטרך לסיים.
אינטואיטיביים, רגע, יש לי עוד ככה, אוקיי. אנחנו נמשיך את המעט, כדי כשאת העלית את התוכן שמרגיש קורבן, זה ממש התוכן המאופך, לא מה הוא בא, כלומר, מה היא, הוא, מטילים עליי עול, אלא איך אני באמצעותם מתפתח, מתפתחת, כלומר, מה, איך הם מאפשרים לי בצורה מעריכית להכפיל את המודעות והתודעה שלי, כלומר, כי הם נותנים לי מראות שלולי הם לא הייתי מגלה בתוכי. תראי מה המלחמה הזאת גילתה, כל מיני גיבורים וכל מיני גיבורות וכל מיני אלמנטים שבאמת יוצאים מהקופסה. אלה ילדים שבאו לאפשר לתרום להורים לצאת מהקופסה, בדיוק כמו שאת עושה, לתרום להם בסוגי עיסוק, לא משנה באיזה תחומים, מוזיקה, בישול, יצירה, משחק,
כל הכל. אחד במה שהוא נכון. אוהב, אפילו לא במה שהוא טוב, כי אני לא יכולה להגיד שעידו הוא צייר גדול,
לא,
אבל
לא,
הוא אוהב לצייר.
הוא אוהב. כל אחד, נגיד ככה, שמביע את ליבו, גם זה להגיד ציור טוב או לא ציור לא טוב, הוא באמת מגוחך. הציור טוב, במלוא מובן המילה, הוא ציור שבא לי מהלב. בדיוק. הוא טוב בשבילי, ולכן הוא טוב.
כן, לא סתם. אנשים מסתכלים על הציורים של עידו ומדברים ומחייכים אליהם, ולא סתם זה עסק של מתנות, כי אנחנו נותנים פה מתנה.
נכון. זה מתנה הדדית.
נכון.
את מקבלת מתנות מהם והם נותנים לך
אנחנו
מתנות.
אנחנו מעבירים מתנות אל העולם עם נכון. סיפור, גם כדי שאנשים יקבלו מתנה ויעשו שינוי תפיסתי כלפי אנשים על הספקטרום.
נכון, כי אחרת, את יודעת, נהיה כולנו עדר. בלי האוטיסטים נהיה עדר. הגיעה האנושות לפרק שכבר לא יכולה להגדיר עדר. לא יכולה להגדיר יותר מגדר. הוא כזה, הוא כזה, הוא טוב, הוא רע, הוא יפה מכוער. עץ הדעת מילא את תפקידו באנושות. ולכן הם לא באים כעדר. כל אחד יחיד ומיוחד, כל אחד עצמאי ועצמוני, ומגדיר את היחסים שלו עם אהבה שלו, בלי תפאורה מזויפת ובלי כסות מניפולטיבית, אלא as is. זה תרומתם ללא חנופה, ללא חיפויים, ללא ריצוף קבוע, גם אם הוא יגודר בחוץ, לא יפה, לא אסתטי, לא סטטי. אסתטי, סטטי, די, באמת. כלומר, התוכן הזה שהוא לא סימטרי כלפי המציאות החיצונית, מאפשר לכדור הארץ להתפתח מחוץ לקופסה. אני יכולה לומר לך ככה במאמר מוסגר. הרבה מבני אדם, למעשה, הם סוג של אוטיסטים, רק בלי הגדרה.
נכון.
כלומר, אני יכולה להעמיד, קודם כל להעמיד את עצמי, ש-40 שנה, שנותיי הראשונות, אם היה את המושג אוטיסטית, הייתי מגדירה את עצמי לגמרי אוטיסטית, לא שייכת, מוזרה וזרה. לא הבנתי את החוץ, החוץ לא הבין אותי, התאמצתי להעמיד פנים שאני כמו כולם, התלבשתי, תרתי משמע, בתלבושת מתאימה, יותר או פחות, אבל הפער היה אדיר בין איך אני מכירה את עצמי לתוכן שבחוץ, וכך, אם דיברתי, לא הייתי מובנת, או ששתקתי, אז הייתי לא מובנת לעצמי, ועוד ועוד ועוד. כלומר, זרות, זרות, זרות.
אני גם מרגישה לפעמים על הספקטרום.
נכון.
יש לי את הרגעים שאני נכון. אומרת, עכשיו אני אוטיסטית.
נכון. אז זה בכולנו קיים, והבדיד, תראי, זה מאוד יפה גם הסמל שהוא בצבע זהב, כי הזהב הוא קודם כל תוכן יסוד מאגן. הוא יסוד שמגדיר בדיד, רק בן אדם כקורבן, אני יכול להגיד, אני בודד. אבל קודם כל הוא בדיד, הוא מיוחד, יחיד ומיוחד כי הוא בולט. אגב, באמצעות הרעיון הזהוב, גיליתי את הרצפים בגנום שאני מדברת עליהם, על היכולת לצאת ממחלות ניווניות של המוח. זה גם, זה היה זהוב. זה בלט מכל הגנים ברצפים קצרצרים שממש באים בשזירה כלפי כל הגנים. אז אני יכולה לומר, הגנים האוטיסטיים הם הגנים, האוטיסטים במרכאות, שיעזרו לצאת ממחלות ניווניות של המוח.
אני רוצה לסיום לחזור עוד פעם לנושא הכי קשה לאימהות והורים לספקטרום, לשחרר את הילד מהסינר. אני חושבת שזה דבר הכי קשה. אני בגיל 18 העברתי את עידו לדיור, לדירה, וכל פעם חיפשתי את המקום הטוב ביותר בשבילו, עד שהגענו למקום שהוא נמצא בו עכשיו, כי ידעתי שהוא לא יכול תמיד לסמוך עליי, ואני צריכה, כמו שאמרת, להעביר אחריות.
מחשבה טובה.
אבל יש נושא שתמיד מטריד אותי, ובטוחה שכל הורה על הספקטרום. היום אני ככה מרחוק רואה מה קורה איתו, אם צריך מתערבת, אם לא יודעים איך לפנות אליו, אז מתקשרים אליי. מה יהיה כשאני לא אהיה פה? זה הדבר הכי הכי מפחיד.
אוקיי.
לעצום עיניים ושהם יישארו פה בלי...
אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני מקווה שהחברה תתעורר לקחת אחריות על על הילדים, ילדות, על הבוגרים, בוגרות, שמצויים על רצף אחר. בוא נראה מי אוטיסט ומי לא אוטיסט. אם אני מדברת על כדור הארץ, וואלה, אנחנו אוטיסטים כלפי הקוסמוס, והקוסמוס מבחינתנו כל השונה וכל האחר אוטיסט, כן? אחר, בדיד. בדיד בודד. אני אומרת, החברה חייבת להתעורר לתרומה האדירה של כל מתנדב מתנדבת, של נשמות מתנדבות בעבור לעורר את האנושות, להעמיד לה מראה צלולה כלפי המבנה החוזרני בכדור הארץ, ולכן מה שאנחנו קוראים לו במרכאות או לא במרכאות, ביטוח לאומי. לא את אמורה להעניק את הביטוח, צריך להיות ביטוח לאומי, מעצם ההבחנה של התרומה הזאת, החינוכית, החונכת, מעין כמותה לאנושות בכל מקום. כלומר, מה יהיה? צריך לקום גוף, גוף ממשי, שחותר להביא בחוק, בצורה חוקית, תמיכה בכל מבנה אחר, שונה ואחר, כישורים, כישרונות אחרים, ולתת לו תמיכה, בין אם כמו שאת אומרת, דיור, אני מדמיינת לעצמי, יכול להיות בניין שייתן דירות במרכז העיר. כלומר, בתוכן שכל אחד יוכל, גם הוא בדיד, אבל הוא לא בודד. כלומר, יהיה תוכן אב בית או אם בית, או כל תוכן כזה, שייתן ביטוי, שמיוצאים וחוזרים, כל אחד על פי יכולתו, לבטא, ותשמעי,
אנחנו כבר בתהליך.
אוקיי, אני מאמינה שברגע שהאנושות תתבונן הפוך, לא כנטל, לא כעומס, אלא כזכות גדולה וחיונית שמדברת מחוץ לקופסה, ביטוי שונה ואחר שהולך על פי הלב, ולא מרמה ולא מניפולטיבי, אני חושבת שמשהו יתעורר וצריך להיות פה סחיפה המונית לעבר גורמים כמו גופים גדולים שחייבים לפעול לא רק בנכסים עצמיים, להבין, אנחנו לא יוצאים פה עם נכסים, לא כסף, לא מכוניות ולא חשבונות בנקים. הנכסים שאנחנו משאירים פה, זה התהודה, זה התנודה של התרומות שהותרנו בעבור בני אדם שיכולים להוביל את כדור הארץ אל התמרה בלתי רגילה. ובאמת גופים כאלה שבאמת יש להם גם את הנכסים בחומר, ויתרמו מנכסיהם בעבור נכס הממשי היחיד, תהודה שמגדירה במפורש את האהבה, את ההסכמה, את האפשרות שנותנת לאנושות להתפתח. אני אומרת פה באמצעות הפודקאסט הזה, תתעוררו, תתעוררו אל נדיבות שנותנת לכל נדיב את התוכן בעבור עצמו, המתנדב והנדיב, והוא גם המנודב, שזה תוכן שירים פה ובאמת ייצור אלמנט גורף שלא יישב על משמני הכסף הנערם בבנק, אלא יתרום למען הגופים האלה שיכולים לתת, לאפשר ביטוי אחר למיוחדים, למיוחדות, שבאים להוביל את האנושות אל התמרה שעוד לא מבינים אותה.
אילנה, אנחנו באמת, אני חושבת, בתהליך של לעשות את הדברים האלה, זה מתחיל באמת מההורים, מהזמויות של הורים, כי המדינה עוד לא מתעוררת. ולאט לאט החברה, כמו שאמרת, לוקחת אחריות ומודעות. ומשם אני מקווה שזה גם יגיע למוסדות השלטון, לממשלה, לחוקים. אבל כרגע אנחנו לוקחים את האחריות, כי אם אנחנו לא ניקח את האחריות, אז אנחנו לא יכולים לחכות שמישהו אחר יעשה אותה, וזה לא להיות קורבן. ואני רוצה לבקש ממך, יש לך הגדרה מקסימה למילה אהבה. אני התאהבתי בהגדרה הזאת.
אהבה, בהגדרה שלי, זה היכולת להיות במקום שאת אוהבת את עצמך.
אני אוהבת את עצמי. בזכות מה שהפכתי להיות ליד הילדים
בדיוק.
שלי.
וככה...
אהבה ללא תנאי.
נכון.
ואני, באמת, בזכותם, לא אוכל לדמיין מי הייתי, אלמלא הייתי האמא של הילדים האלה.
זה הדבר הכי גדול שאמרת. שאת אומרת, שאת מתחיל... זה התוכן שהוא הפוך, הפוך, הפוך מקורבנות. את מבינה שאת מסוגלת לאהוב אותך, במקום שאת נמצאת, בין השאר, הודות להם, וזה התוכן ההדדי, וזה דבר ענק, כי ברגע שאת לא מסתכלת על המציאות כקורבן ששוחק את עצמו ונשחק, אלא כתוכן שמעורר ומאיר בעין ובאלף, הן את עצמך, זה יוצר הפעמה, הפעמה לבבית בכל מי שמקשיב לנו. אני באמת רוצה לומר למקשיבות מקשיבים, אני מזמינה אתכם להשתתף בקורס הבא במגדלור, זה קורס 51, הוא מתחיל ב-27 ל... 27 ליוני, אם אני לא טועה, כדי באמת להגדיר חברות וחברה ושמחה ובכל ההיכרות שלנו עם מצבי הרוח, במלוא מובן המילה, כלפינו ולהדד כלפי האנושות כולה. עידו גם, את מדברת על עידו, עידו מגדיר את העד, את היד, וגם לומר מתי די, זה חלק ממנו. וגיא בא להגדיר את העמק לפני הגבע, כלומר, לחוש את עצמו מבפנים. ודנה, דנה זה, יש פה שתי שאלות כלפי דנה. דנה עם עצמה או את עצמה? דנה עם עצמה, מקסימה, טוב לה, נהדר.
ממש.
התנודה. כשהיא דנה את עצמה, הפוך. בכל אחד מאיתנו יש את ה... את יודעת, טל לטלטלה, את יודעת, מכירה את הדברים האלה. אז אני מאוד מקווה שזה יעורר עוד ועוד בן אדם להכיר את השפה וליצור שינוי מבורך כלפי עצמם, וזה עוד נקודת אור שמתעוררת כלפי כולנו. באמת בהרבה הרבה הרבה אהבה.
תודה רבה אילנה רוגל.
תודה לך טל, ותודה
זכות
לכולם.
זכות גדולה.
תודה, תודה. תודה לכולם. נון בית, נזכרנו בדבר. יצאנו מהחדר, ואני שואלת את לימור, איזה מספר פודקאסט זה? ולימור אומרת, אי דרך אגב, אני אף פעם לא שואלת אותה. והיא אומרת, 79. ואני אומרת, וואו, 79, זה מספר הזהב בטבלה המחזורית, אז איך הכל מדויק, פשוט, היינו חייבות לשתף את זה.